אז לקחו ילדים, ובמשך שנתיים, מדי פעם, כזה בימים אקראיים, שמו להם מכשיר הקלטה כדי לשמוע מה, מה הם שומעים ברקע. זה הילדים מגיל חודשיים עד ארבע, אם אני לא טועה. ובעצם מה שהם ראו, שככל שהטלוויזיה פתוחה יותר ברקע, ככה יש פחות שיחות. ואז זה תומך בזה שבאמת ילדים שרואים יותר טלוויזיה, שומעים פחות שפה, נמצאים פחות באינטראקציות שפתיות עם אנשים אחרים.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים! טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי, ואיתי כאן מור הרפז, בעלת תואר שני מחקרי במדעי המוח, מנהלת ומייסדת קהילת מאמא מדע, הורות מבוססת מדע עם 42,000 חברים, וכמובן אימא של תמר ואייל. שלום מור.
נעים מאוד, שלום.
יופי, אז כיף להיות כאן.
גם
לי. וכיף סוף סוף שמישהו עושה סדר בתוך כל המרחב הזה של ההורות, אומרים לנו מה לעשות, נותנים לנו המלצות, משגעים לנו את השכל, מחילה, מישהו בדק את זה, זה באמת אמיתי, ואת באת ופתחת בעצם קהילה, שמה שאתם מתעסקים בה, ובעיקר בהובלתך, זה בעצם לקחת כל מיני המלצות וטיפים והדרכות להורים, ובאמת לאמת אותם עם הנתונים, עם המחקר, לבסס את הדבר הזה. אז תספרי לנו קצת על העשייה שם בקהילה.
אוקיי, אז באמת המטרה של מאמדע היא לקחת כל נושא שאפשר לחשוב עליו בעולם ההורות ולבדוק מה למדע יש להגיד בנושא. זה לא, המסקנות בדרך כלל הן לא חד משמעיות, הן לא מתגבשות לכדי המלצות וטיפים, כי המדע הוא לא חד משמעי, הוא מוגבל בטח בתחום של הורות והתפתחות ילדים, שמאוד קשה, אנחנו נגיע לזה, מאוד מאוד קשה לחקור בכלים מדעיים את השאלות שהכי מעסיקות הורים, אבל עדיין למדע זה אינפוט בעיניי שהוא מאוד מאוד חשוב, בעיקר כי הוא עושה סדר, יש בשיח ההורי המון המון סימני קריאה, אנחנו גם מדבר על זה בהקשר של מסכים, שאל תעשה וכן תעשה, ואם תעשי ככה אז תפגעי בזה, המון 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 הפחדות, כל הפרסומות שקופצות, את רוצה שהבת שלך תהיה מצטיינת דיקן, כל הזמן תחושה של אני לא עושה מספיק, שאולי אני צריכה לעשות יותר טוב, מה שאני עושה לא בסדר, שיח שמעורר המון המון אשמה. והמטרה של מאמדע היא להגיד רגע רגע, בואי, כמו שאמרת, לעשות סדר, לראות מה למחקר יש להגיד בנושא, להגדיר את גבולות הידע. ברגע שגבולות הידע מוגדרים, אני יודעת מה ידוע היום במחקר, אני חופשייה לבחור את הגישה שמתאימה לי, למלא את החורים בידע, כי יש מלא חורים בידע, בעצמי, עם האינטואיציה שלי. אז לי לפחות זה נותן חופש. חופש לבחור איך אני רוצה לקיים את ההורות שלי, בהינתן הידע הקיים. הידע הקיים הוא לא ההורים ותומים שלי, הוא לא רשימה של עשה ואל תעשה. אז זה פחות או יותר מעמדע, ובאמת כל נושא שתחשוב עליו, התפתחות רגשית, התפתחות חברתית, שינה, הנקה, חיתולים, מה שאתה לא תרצה, אפשר לכתוב עליו. יש שם מחקר לשמחתן.
וואו, וואו, מדהים, ובאמת יש מהפכה בשנים האחרונות שהמדע הוא מאוד מאוד נגיש, ויש הרבה מתווכים, אבל זה גם קצת האתגר.
כן, אז זהו, זה אני לא בטוחה בזה. התיווך הוא הרבה פעמים, יש המון המון ידע, לא במיוחד, אבל בנושא של התפתחות הילד והורות, והוא נשאר בדרך כלל במגדל שן, באקדמיה.
נכון.
ולפעמים כשמידע עובר, הוא עובר עם הרבה סילופים ועיוותים, מחקר חדש, מצא, אתה תראה כל מיני כתבות בוויינט, בכל מיני אתרים כאלה ואחרים. בדרך כלל זה עובר לא מעט עיוותים בדרך, זה לא משקף את המדע בצורה מלאה, זה הרבה כזה, אתה יודע, קליק בייטים כאלה.
כן.
אז מה שאני מנסה לעשות זה לא לתת את הדבר הזה. ולפעמים כן. הפוסטים שלי, המסרים שלי, הם לא חד משמעיים, אפילו קצת מבלבלים, אבל מה לעשות, זה מה כן. שהמדע נותן.
לא, תראי, כי באמת יש את מה ש... הגדרת בתור הבעיות הרגילות שאנחנו נתקלים בהן, זאת אומרת, כותרת שהיא רק חלקית, להגדיר דברים שהם לא בהקשר שלהם, נגיד, המחקר על 50 סטודנטים, בוא, זה לא עכשיו אומר שכל העולם מגיב אותו דבר לדבר הזה שבדקת, אני במקרה בתחום של המסכים באמת יותר נכנסתי לניואנסים, וגיליתי את זה שהמדע הוא מאוד מוגדר, מאוד מדויק, מאוד בנחת, ואני אגיד עוד משהו שאותי הפתיע, שהרבה פעמים יוצא איזשהו מחקר, את יודעת מה, אפילו אם דייקנו במסקנה של המחקר, והבנו את המחקר, יכול להיות שיש מחקר אחר שהוא טוען
זה
דבר
בדיוק
הפוך.
העניין.
וצריך גם לדעת בעולם המחקרים, מה שאני אומר שוב, אני בתור אדם מן השורה, שקצת נכנס לתוך העולם הזה, ואת עשית את הממש, צללת עמוק פנימה, שהרבה פעמים, רגע, מה היחס בין החוקר הזה לחוקר הזה, או למחקר, או למטה-אנליזה, כאילו, רגע, יש פה עולם, אני אומר על הצופים, שהם באמת הם לא בתוך העולם הזה, שיש פה עולם שלם שאתה לא יכול סתם להיכנס, לראות איזה מחקר ולהגיד, אוקיי, אז עכשיו לפי זה אנחנו מעצבים את המרחב שלנו, את הבית שלנו, וכל כך מושפעים מזה, מפוחדים מזה הרבה פעמים, שכלי התקשורת עושים בזה גם, הם רוצים רייטינג, אני לא שופט אותם, הם רוצים רייטינג, אז הם כותבים את המחקר הכי מפחיד, רגע, אבל זה מחקר אחד, בכלל של חוקר, של איזה, לא יודע, של סטודנט, או לא יודע מי עשה את המחקר הזה, ויש גופים שחוקרים ברצינות, ויש להם נתונים, והם יכולות בכלל בכיוון אחר. אז לכן...
כן, מה שאתה אומר פה, כאילו, כל מה שתיארת כאן זה נקרא כתיף דובדבנים, או cherry picking, שזה תופעה ידועה, שמישהו לוקח איזה מחקר, מחקר אמיתי, כמו שאמרת, דייקתי אפילו במסקנה, ומציג אותו, ומחקר יש לו כזה איזה פסון של גושפנקה, של דבר נכון.
סמכות.
ובדיוק, סמכות. ובעולם ההורות אני רואה את זה המון, אני מסתובבת בהמון קבוצות הורות, ונעזרת בהם, ואנשים מצטטים מחקרים, בצורה מאוד סלקטיבית, לוקחים רק את מה שמתאים להם, שיתמוך, וזה מייצר תמונה מאוד מאוד שלא משקפת באמת את התמונה המחקרית, ויוצרת המון המון בלבול, כי כן, זה מחקר, ואני אפילו אתן קישור למחקר, וזה מחקר אמיתי, אבל רגע, כמו שאמרת, מה עם כל השאר? ובאמת, מי שבא מעולם המחקר, כאילו כמו שאני מגיעה מעולם המחקר, יודע איך מדע פחות או יותר עובד, ואיך להשיג את המידע ולשקף אותו לציבור בצורה שהיא מאוזנת, שהיא... אז הזכרת את המילה מטאנליזה, סקירות סיסטמטיות, זה הדרך בעצם לקבל איזושהי תמונה של גוף הידע הקיים. זו עבודה מאוד מאוד קשה לקחת המון המון מחקרים, לסכם אותם, לברור אותם, לפי קריטריונים מסוימים, לפי האיכות שלהם, וגם אז, גם שעושים את האנליזה, עדיין צריך לקחת בחשבון שגם אם מגיעים למסקנות, הן הרבה פעמים חלשות. זאת אומרת, מבחינה סטטיסטית, הכוח שלהם הוא חלש, אז גם אותם לקחת בעירבון מוגבל, ויש המון מגבלות. אני אדבר על זה בהקשר של מסכים, כדי שזה יהיה יותר קונקרטי.
אז אנחנו צוללים פנימה. אני קראתי לך היום כדי לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה, ואני גם אולי אתגיע אותך אחר כך עם דוגמאות והקשרים, איך אנחנו יכולים ליישם את זה בחיים שלנו, אבל השאלה העקרונית עולה מתוך המלצות שפרסם, הרבה גופים פרסמו, בראשם איגוד הבריאות האמריקאי, שפרסם המלצות מאוד ברורות על שימוש במסך, המלצות שמי שקורא אותם יכול להיות ירים גבה אפילו, כי הן באמת קצת תמוהות, הייתי אומר, מעל גיל 18, רק שעתיים מסך ביום, זאת אומרת, יש בן אדם בן 18, רק שעתיים יכול... כל מיני המלצות, מההמלצות שלנו, אני לא רוצה להתייחס למסמך הזה, וגם לא לגוף הזה, שהוא גוף חשוב, אני רוצה להתייחס להמלצה ספציפית, שעלתה במסמך הזה, ובעוד גופים רבים שממליצים המלצה מאוד ברורה לגבי ילדים, אני גם נוגע בדבר, יש לי 3 בנות, בקרובות לגילאים של הילדים שלך, יש לי ילדה בת חצי שנה, עוד 2 ובת 4.5, 3 בנות, וכל מה שקשור אליהם במסכים, המחקר, ההמלצות המחקריות שמפורסמות, אומרות באופן ברור, מתחת לגיל 2, לא להראות מסכים, בכלל 0 מסך, ורציתי לשאול ולברר מה באמת המחקר שעומד מאחורי ההמלצה הזאת, האם היא מבוססת, האם יש פה ניואנסים, ובסוף אני גם אשאל אותך על, אוקיי, זו ההמלצה המחקרית, בסוף קשה לי ליישם אותה, מה אני עושה עם וכאשר. אז אוקיי.
אוקיי, אז קודם כל, בכלל ההמלצה הזאת היא... הגיע בסוף שנות ה-90. ב-30 שנה האחרונות מסכים הפכו יותר ויותר נפוצים, ובסוף שנות ה-90 התחיל כזה איזשהו סטרס סביב העניין הזה, יש מסכים בכל מקום, ילדים רואים מלא טלוויזיה, יש פתאום מלא תוכניות שמיועדות לילדים, אז זה כבר נותן איזושהי לגיטימציה. מעצם זה שזה קיים, זה לא חשב תוכניות למבוגרים, תוכניות לילדים קיימות, זה מתאים לילדים, יאללה נראה להם. ובעצם נכנסו לאיזשהו סטרס, למרות שלא היה כל כך הרבה מחקר, ובשנת 1999, ה-AAP, שזה בעצם ה-American Academy of Pediatrics, האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים, הוציאה המלצה להימנע מצפייה במסכים לפני גיל שנתיים. הצהרה מוחלטת. בעשור אחר כך באמת התחילו להצטבר כל מיני עדויות שתומכות בהמלצה. זאת אומרת, באיזושהי מידה ההמלצה הגיעה לפני שהיה מספיק evidence שתומך
בזה. שרת מחקר כזאת.
כן, זה לא היה מופרך. היו גם עדויות, אבל העדויות הגדולות המשיכו להצטבר גם יותר בהמשך. ובעצם אולי אפשר להגיד 15-20 שנה האחרונות, חלו עוד הרבה הרבה שינויים במסכים, זה כבר לא טלוויזיה, יש לנו מסכים בכל מקום, יש את הטלפון, יש את האייפד, יש מלא מלא דברים שאנחנו לוקחים, מסכים שינו את פניהם. ובעצם השאלה היא אם ההמלצה הזאת היא עדיין רלוונטית. אז קודם כל אני אתחיל ולהגיד שבאמת יש קשר, חשוב לומר קשר, תכף אני אסביר על זה לעומק, בין צפייה במסך, לבין כל מיני השלכות התפתחותיות. השלכות התפתחותיות יכולות לבוא לידי ביטוי בהתפתחות שפה, שזה אגב הנושא הכי הכי נחקר. כן, מחקרים מצאו קשר שבין כמה זמן אני צופה במסך, לבין עיכוב שפתי. זאת אומרת, ככל שאני, שילד צופה יותר במסך, הסיכוי לעיכוב שפתי גדל.
מה זה אומר בפועל, מקליטה של אוצר מילים, קושי להגייה, דברים כאלה.
כן, כן, עיכוב שפתי יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני היבטים, אבל כן, זה אוצר מילים, זה המורכבות של המשפט, כמה מבחינה תחבירית, יש לזה המון המון היבטים. עכשיו, ברור שלא כל ילד שצפה את הכמות זמן הזאת במסך, יפתח את זה. זה פשוט סיכוי סטטיסטי גבוה יותר. אוקיי, וגם באמת עשו, אחת ההשערות לדבר הזה, זה שאם אני עכשיו צופה יותר במסך, אז זה בא על חשבון משהו אחר. ומה הדבר שזה בא על חשבון שהוא ממש ממש חשוב להתפתחות צפה, זה אינטראקציות. אינטראקציות זה אפילו רלוונטי לתינוקות, יש לך תינוקת בת חצי שנה. היא עוד לא מדברת, אבל אתה עדיין יכול להשמיע לכל, והיא תשמיע לך, ואתה תשמיע לה בחזרה, לנהל איזושהי שיחה, גם בלי מילים, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לילד להבין את זה, גם ברמה החברתית וגם ברמה השפתית. ובעצם מה שראו זה ש... עשו איזה, רצו, השערה הייתה שבעצם יש פחות אינטראקציות ספתיות עם הדומיות המטפלות ואנשים אחרים, וזה מה שיכול, עשוי לפגוע בהתפתחות שפה. והיה מחקר אחד למשל שמה שהוא עשה זה דבר מעניין, הוא רוצה לבדוק אם יש איזשהו תימוכין להשערה הזאת, אז לקחו ילדים, ובמשך שנתיים, מדי פעם, כזה בימים אקראיים, שמו להם מכשיר הקלטה כדי לשמוע מה הם שומעים ברקע. זה הילדים מגיל חודשיים עד 4, אם אני לא טועה. ובעצם מה שהם ראו, שככל שהטלוויזיה פתוחה יותר ברקע, ככה יש פחות שיחות. ואז זה תומך בזה שבאמת הילדים שרואים יותר טלוויזיה, שומעים פחות שפה, נמצאים פחות באינטראקציות שפתיות עם אנשים אחרים. אבל עדיין זה לא סיבה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בוודאות שזה גורם לזה. אם אני רוצה לבדוק שמשהו קורה בוודאות, אני אעשה משהו שאי אפשר לעשות אותו מבחינה אתית. זה לקחת קבוצת ילדים אחת, קבוצת ילדים אחרת, לאחת להגיד, אתם תצפו כל יום 5 שעות בטלוויזיה, לקבוצה אחרת להגיד, אתם לא תצפו בכלל, או אתם תצפו שעתיים. יש הורה שיסכים להשתתף במחקר כזה? לא, אף אחד לא יאשר לך מחקר כזה. זה הדרך היחידה להגיד, אוקיי, אם אלה שצפו 5 שעות, היכולת השפתית שלהם נמוכה יותר, אז אפשר להגיד שזמן מסך גורם לעיכוב שפתי. אבל אין שום מחקר כזה שיכול לעשות דבר כזה. כל מה שאני יכולה לעשות, זה למדוד כמה זמן מסך הוא צפה, למדוד את היכולת השפתית, ולראות אם יש קשר בין השניים, מה שנקרא קורלציה, אבל היא לא סיבתיות. אז זה בהקשר של שפה, ואפשר לראות את זה בעוד היבטים, אם זה תפקודים ניהוליים, להסביר מה זה תפקודים ניהוליים.
כמובן.
אוקיי, אז זה כמו שזה נשמע, זה היכולת שלנו להיות המנהלים של עצמנו, אוקיי? זה בעצם היכולת לקבל החלטות, לתכנן תוכניות, להתמיד, לא להגיד כל מה שאני חושבת, למשל ילדים קטנים, יש לך ילדה בת 4.5, היכולת לעצור רגע כשמשהו מעסיק אותה, היא רואה איזה מישהו ברחוב שנראה כך או כך, אז זה תפקודים ניהוליים. אז גם זה, יש קשר בין צפייה במסך מרובה לבין ירידה תפקודים ניהוליים נמוכים יותר. חשוב להקפיד על הניסוחים.
התפקודים הניהוליים נהיים נמוכים יותר, הכוונה שאני יכול, אם אני לוקח לפי המחקרים האלה שסוקרים את התפקודים הניהוליים, אני רואה שילדים תחת לגיל 2 שצופים במסך, או שיש מסכים דלוקים סביבם, אז אני יכול לראות ירידה בגיל מאוחר. מתי אני רואה את הירידה בתפקודים ניהוליים?
אתה לא רואה ירידה, אתה רואה תפקודים נמוכים יותר כעבור זמן. למשל בגיל 3-4, בגיל 5-6.
בגיל 3-4 כל הילדים מתלבשים לבד, והיא עדיין נגיד.
כן, בהקשר של דרכים שבודקים את תפקודים
ככה נולים. ככה אני בודק תפקודים, אוקיי.
לא עם להתלבש לבד, אבל
איך בודקים תפקודים דרכים, נולים?
זה תלוי מה, למשל קשב, היכולת למקד את הקשב במשהו אחד, כל מיני, יש כל מיני דרכים למדוד את התפקודים ניהוליים. אז כן, זה הדרך להעריך, אבל שוב, אתה רואה, נורא קל ליפול בניסוחים. ירידה, בגלל שראיתי, בגלל שהם ראו יותר מסכים, הייתה ירידה בתפקודים ניהוליים. לא.
זה לא מה שהמחקר מצא.
לא, זה אי אפשר. אי אפשר בתחום הזה. זה המגבלה המאוד מאוד גדולה של מחקרים על מסכים. מה שאני יכולה לעשות זה להגיד, בגיל שנה צפית כך וכך בטלוויזיה, בגיל שלוש זה הציון שלך בכל מיני תפקודים ניהוליים, האם יש קשר בין השניים? האם ככל שהילדים צפו מוקדם יותר, אז התפקודים הניהולים שלהם נמוכים יותר?
אני רק אגיד, יכול להיות שהתפקודים הניהולים של ילד הזה הם על הפנים, בגלל שנסיבות משפחתיות, בגלל דברים סוציו-אקונומיים.
בדיוק, זה עניין של קורלציה, שאפשר להסביר את הקשר בעוד דרכים. יש כל מיני שיטות סטטיסטיות לנסות להתגבר על זה, למשל למדוד עוד דברים בבית, למשל מצב סוציו-אקונומי, האם יש מצב הזוגי של ההורים,
לנסות כמה שיותר להשוות את התנאים למצב.
כן, בדיוק, לנסות לשלוט, זה נקרא בכל מיני משתנים מתערבים, אבל עדיין, זה עדיין, אנחנו לא יכולים לשלוט בהכל, בטח בתופעה כל כך מורכבת שהחיים הם זה לא עכשיו נתתי תרופה או לא נתתי תרופה, וגם בכלל, איך אתה מעריך כמה ילד צפה במסך? הנה, אני שואלת אותך, כמה זמן ביום אתה צופה במסך?
שאלה טובה.
אתה יודע לנו
איזה מסך אנחנו מחשבים,
הנה, אתה רואה, אתה עולה פה על כמה נקודות. קודם כל, כמה צפיתי במסך, איך אני בכלל מעריך את זה על עצמי, ואז על הילדים שלי, וגם מה זה זמן מסך? יש מלא מסכים. האם לדבר עם סבתא בטלפון, לצפות בבובה בנאי, או לשחק משחק מחשב, זה שקול, זה אותו דבר? אז יש מחקרים שמתייחסים לזמן מסך כגוש אחד. מעטים מפרידים, אז זה מאוד מאוד מורכב לקחת את המסקנות מתוך המחקרים האלה ולהגיד זה מה שנכון. אבל כן, יש קשר עם כל המגבלות האלה שציינו, שמתבססים על שאלונים ודיווח עצמי שהוא מוטה. גם תחשוב, אתה עכשיו מגיע למחקר כזה, יכול להיות שאתה גם קצת מרמה, כי אתה לא רוצה
כמובן.
שהנשיאה נדע שהבת שלך צופה 6 שעות בטלוויזיה ביום, סתם.
כמובן לא, שאני לא מלילה. רוצה שהוא ידע.
כן, אז זה גם עוד יותר מטה את התוצאות, ויש עוד הרבה בעיות בדבר הזה. אבל בקיצור, מה שאני באתי להגיד, זה בכלל לא לדבר על זה שיש קשר בין, זאת אומרת, זה חשוב להגיד את זה, אבל זה לא העיקר, שיש קשר בין זמן מסך לבין השלכות התפתחותיות, אוקיי? זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני דברים, נגיד מוכנות לכיתה א', שזה יכולות של שפה, כמה מילים, מספרים, מוצר מילים, כל מיני כאלה. הדבר המעניין הוא, זה הקונטקסט, שבעצם השאלה שהורים מתעסקים בה, וזה גם ההמלצה, מה קורה לילדים בגיל 0 עד 2 כשהם צופים במסך? האם הם יכולים ללמוד מהמסך, האם זה מועיל, האם זה מזיק, ומה ההקשר של מה ההקשר? איפה הדבר הזה קורה? שזה בעיניי השאלה הכי חשובה, וזה מה שמבחינתי הכי חשוב לי לתת להורים. זה מה שהמדע יכול לתת. אז ככה, קודם כל, אם אנחנו מדברים על למידה ממסך, אם אני עכשיו, זה ממש מחקרים שהיו, לוקחים נגיד ילדים קטנים, שנה וחצי, שנתיים, שמים אותם באיזשהו חדר, לידם חדר מקביל, יש איזשהו חלון קטן, והם יכולים לראות מה קורה בו. הם רואים שם מישהו מחביא בובה, אוקיי? עכשיו אומרים להם, לכו לחדר הזה, תמצאו את הבובה. מצליחים, לא רע. עכשיו שמים להם באותו חלון מסך. מראים להם בדיוק אחד לאחד את מה שהם רואים בתוך החדר, רק על מסך, לא מצולם, לא בן אדם בלייב. אחרי זה שולחים אותם לאותו חדר למצוא את הבובה, הם לא מצליחים.
וואלה.
כן. אותו דבר לוקחים בן אדם שמציץ שם מהחלון ואומר להם איפה הבובה נמצאת. הם לא רואים אותו שם, אבל הוא אומר להם הבובה מתחת לספה. הם הולכים לחדר, מוצאים את הבובה. שימו את אותו בן אדם מוקלט בווידאו, אומר את אותם דברים, הם לא יצליחו.
וואו.
זה תופעה מדהימה, שהיא נקראת video deficit effect, או לקוט מסך, אם אפשר לתרגם את זה לעברית. וזה בעצם מעיד על זה שיש כאן קושי משמעותי של ילדים קטנים ללמוד ממסך. והמחקרים האלה, זאת אומרת, התחום הזה, האפקט הזה שנמצא, video deficit, שוחזר בהמון המון מחקרים, בהמון המון סיטואציות. ילדים קטנים ממש מתקשים ללמוד מהמסך. זאת אומרת, לקחת את מה שקורה במסך ולתרגם אותו לחיים האמיתיים. זה הקושי. ואפשר לחשוב על כל מיני סיבות. זה יכול להיות כי תפיסתית, זאת אומרת, ממש בתפיסה, יש לנו פה גירוי תלת-מימדי במציאות, לעומת גירוי דו-מימדי. ויכול להיות היכולת שלהם להבין דיבור במסך היא שונה מאשר להבין את הדיבור במציאות. זאת אומרת, אינטראקציות אנושיות הן קריטיות ללמידה לילדים קטנים, אוקיי? אז זה אחד אולי המוטיבציות הגדולות להגיד, ילדים לא לומדים כלום ממסך, אל תיתנו להם לצפות בו. אבל אז כמה שנים אחר כך, הגיעו המסכי מגע. ואז ניסו לעשות את אותם מחקרים עם מסכי מגע. ואז משהו התגלה אחרת, נתנו לנגיד דמות שמופיעה על מסך, והילד יכול להיות איתה באינטראקציה. נגיד היא אומרת, תלחץ כאן, הוא לוחץ כאן, והיא בזמן הזה נגיד מספרת לו איפה הבובה נמצאת, והוא מצליח באותה מידה כמו בן אדם אמיתי. זאת אומרת, ברגע שיש לי אינטראקציה, אז אני מצליחה ללמוד, גם אם זה דרך המסך. אז עכשיו כשאני אומרת, אסור, 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 לתת לילדים לצפות מתחת לגיל שנתיים, יכול להיות שאינטראקטיביות עם המסך היא לא שוות ערך לצפייה פסיבית באיזה תוכנית, אוקיי? אז זה דבר אחד מעניין שעולה במחקר, ואני חושבת שברגע שהורים יודעים שאינטראקטיביות היא קריטית, אז יכול להיות שבמקרים שאין להם ברירה אלא, או לא יודעת מה, לא נכנס לשיקולים של הורים, כן להראות מסך, אז לכוון דווקא שתהיה אינטראקטיביות, שלילד לא יהיה צופה פסיבי, אוקיי? עוד דבר ממש חשוב שעולה מהמחקר, זה צפייה משותפת. ברגע שההורים שותפים לצפייה, הם יושבים ליד הילד בזמן שהוא צופה במסך או משחק במשחק, והם בעצם אמרנו שהקושי של ילדים זה לחבר בין המסך למציאות. ההורים יכולים לעשות בדיוק את העבודה הזאת, את התיווך הזה, לקשר את מה שהוא רואה במסך לחיים האמיתיים. לצורך הדוגמה, הבת שלי כבר גדולה יותר, היום בבוקר הכנו גבינה. פשוט לקחנו חלב, לא משנה, הכנו גבינה. אחרי, כן.
אוקיי, מה קורה באוגוסט פה, אוקיי.
אחרי זה הלכנו וראינו סרטון של מפעל שמכין גבינה. ראינו איך הוא מכין מוצרלה וכל מיני גבינות. אז יש קשר, היא ראתה את זה קונקרטית, ראתה את זה בידיים שלה, ואז עכשיו שהיא רואה את הסרט, איך עושים את זה במפעל, הוא הרבה יותר make sense. וגם אני נמצאתי את השם, ואני יכולה להסביר לה. זה לא שאני בכל הזדמנות עושה את זה, אבל סתם דוגמה מהבוקר למשמעות של תיווך. אבל זה הרבה 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 יותר קריטי לילדים תחת לגיל שנתיים, שהם הפוקוס של מה שאנחנו מדברים עכשיו. ברגע שהמטפל נמצא שם, היכולת שהם ללמוד היא עולה פלאים. אוקיי? אז זה עוד משהו חשוב, נותנים לילד לצפות, עדיין לנסות להיות שם, גם זה בהקשר הזה.
זאת אומרת, רק אני אחדד את הנקודה הזאת של הצפייה המשותפת. כשאני נותן לילד ללמוד, לראות לבד, ללמוד לבד, מתחת לגיל שנתיים, אז תעשו מה שאתם רוצים. רק שתדעו שזה מאוד מאוד קשה לו לקשר את זה למציאות. יש איזה שם איזה לקוט כזאת, זה משהו שאני יכול מאוד להבין אותו, כי אני רואה את הבנות של בנות שנתיים, אני רואה שהם לא מבינות כלום, אחרים שלהם רואה את המסך, זה משהו קופץ שם. וככל שאתה שם, אם אתה כבר נותן, אז תהיה לצידו, או תשב לידו.
אפילו חלקית.
אפילו חלקית להתערב לפעמים.
או לדבר אחר כך.
לדבר. מה ראינו, מה היה שם.
כן, גם אם פה כבר מדברים על תוכן, שתכף אני אכנס גם לזה, יש משמעות, אם יש לפעמים תוכן שהם צופים בו, שיכול לעודד אינטראקציות גם אחר כך. ואז זה עוד יותר עוזר לילד לחבר את זה למציאות. למשל, ריקוד או יוגה, או אני לא יודעת, אפשר לחשוב על הרבה דברים. משהו שכזה גורם, שיהיה לו המשכיות בחיים עצמם, אוקיי? ואז באמת נכנסת השאלה של הקונטקסט. מה שמעניין הוא, בגלל שהרבה פעמים תינוקות, הם לא באמת נותנים להם לצפות במסך עם סדרות לתינוקות, אלא הם פשוט נמצאים ליד ההורים כשהם צופים. אז בעצם תינוקות חשופים לתוכן שהוא מיועד למבוגרים. הבעיה בזה זה הקצב של התמונות מתחלפות, זאת אומרת, זה גירויים שהם לא מותאמים ליכולת התפיסתית של התינוק. ובאמת, אם מסתכלים על כל מיני היבטים שאמרתי קודם, התפתחות שפה, תפקודים ניהוליים, מוכנות לבית ספר, אנחנו רואים שילדים שחשופים לתוכניות חינוכיות, תוכניות שמיועדות לילדים, יש להם ציונים גבוהים יותר מילדים שחשופים לתוכניות, תוכן שמיועד למבוגרים. זאת אומרת, לתוכן יש משמעות ממש ממש גדולה מבחינה התפתחותית, לפחות ממה שעולה במחקרים הקורלטיביים, יש לציין. אז זה גם משהו לשים לב אליו, ואז אני יכולה באותה נשימה להגיד איך אני יודעת אם התוכן טוב או לא טוב. אנחנו לא עכשיו נצפה.
כן, זו שאלה הבאה.
כן, אנחנו לא נשב עכשיו ונצפה. זאת אומרת, זה לא ריאלי להגיד להורים בו כל תוכנית שאתם רואים, תצפו מההתחלה ועד הסוף, ואז תיתנו לילד.
אבל רגע, מורי,
כן.
מה שאת אומרת, אני אצפה או לא אצפה, אבל נגיד שאני אצפה, איך אני יודע לזהות מה הקריטריונים של רגע של תוכן שהוא גורם, שהוא לא מותאם לגירויים התפיסתיים, לרמה של הילד, ואיך אני יודע שהתוכן, כאילו אין מדבקה מותאם גירויים תפיסתיים.
אז זהו, אז יש סוג של, אתה מכיר את common sense media?
כן, אתר.
אוקיי, זה אתר שהוא אתר מדהים, ובעצם יש שם גם תוכן, גם למבוגרים. לכל תוכן שאפשר לחשוב עליו, כמובן באנגלית ולא בעברית, אבל יש המון תכנים שילדים צופים בהם בישראל, שמקורם לא מישראל, אם באנגלית, אם מתורגמים. ובעצם יש להם ממש סקירה מדהימה, קודם כל הם אומרים לאיזה גיל זה מתאים, אבל, ויש סקירה מילולית, אבל הדבר המעניין הוא שיש להם קריטריונים, למשל מיניות, אלימות, רומנטיקה, מגדר, מסרים חיוביים, רול מודלס, כאילו עם דמויות לחיקויים, סתם, הסתכלתי על אנה ואלזה, התלבטתי, הבת שלי מאוד אוהבת אותם, לא ראתה את הסרט מעולם, אבל זה הדבר. והתלבטתי אם להראות את הסרט או לא, ונכנסתי לשם וראיתי מה כתוב. אז למשל, בהקשר של מגדר, כתוב שהיא פוגשת מישהו ומתחתנת איתו באותו יום או משהו כזה. השאלה, עכשיו אני שואלת, האם זה מסר שאני רוצה להעביר לילדה שלי, את האביר על הסוס הלבן? האם יש שם אלימות? שאלה שמעניינת, האם יש שם דמויות, למשל מסרים חיוביים, יש שם עניין שהחיות שדואגות אחת לשנייה. אז באמת, אם אני רוצה לצפות, ממש ממליצה להיכנס לאתר הזה, אם קשה לכם אנגלית, תעשו גוגל טרנסלייט.
רגע, מה החלטת אבל? תספרי לנו.
עדיין לא ראינו. ראינו רק את הקליפים של השירים.
אוקיי.
אבל אני לא, זאת אומרת, לא... אני לא מנסה להגיד מה אני עושה, תעשו כמוני. אני רוצה לתת את הידע, וכל אחד יקבל את ההחלטות המושכלות שתואמות.
לא, רק מעניין אותנו מה החלטת, זה באמת לא...
בסדר.
אוקיי, אז עכשיו אני לא יכול לצפות בכל דבר, זאת אומרת, אוקיי, ניכנס לאתרים שיתמכו בזה, יש עוד כלים שאני יכול, או דברים שאני אומר בשנייה, לזהות, כאילו, כן, זה טוב, זה לא, מה... כאילו, הזכרת חדשות, זה דברים כאלה, אוקיי, זה ברור לי שלא. אבל הרבה פעמים, למה אני שואל את זה? כי יש לי איזה כאב בטן כזה, שאני הולך איתו, שאני אומר, הרבה פעמים, האתרים, ונגיד, לא יודע, יוטיוב קידס, אומר לך, כן, הנה תוכן לילדים. ואתה אומר, אוקיי, יש על זה כאילו חותמת לילדים, הכל בסדר. אז איך אני יודע גם בתוך הדברים האלה, מה טוב, מה לא טוב, מבחינת הקצב או דברים כאלה?
שוב, זה לא תחום המומחיות שלי, אני לא יודעת להסתכל על סדרה ולהעריך אותה בעצמי, אני נעזרת, ואני שולחת אתכם גם לעזר. אפילו להסתכל על כמה סדרות ותוכניות שאתם כבר רואים, להסתכל על הדירוג ולנסות ללמוד מתוך זה מה הדברים החשובים. אם ראיתם איזה סדרה, ראיתם את הדירוגים שלה, מה כותבים עליה, עושים את זה כמה פעמים, אתה כבר לומד מתוך זה. אוקיי? אז זה בהקשר של תוכן.
אוקיי, אחלה.
אז אמרנו תוכן שהוא חשוב, אמרנו צפייה משותפת שהיא חשובה, אמרנו אינטראקטיביות שהיא משמעותית, והדבר הנוסף הוא טלוויזיה ברקע, שזה משהו שקורה בטלפונים פחות, כי אנחנו ככה נתקעים בתוך המסך, אבל שטלוויזיה פועלת ברקע, אתה אומר ילד לא צופה, האם זה משנה, לא משנה? אז כן, זה משנה. וזה גם רואים במחקרים שהם ניסויים, זאת אומרת שנעשים במעבדה, בתנאים מבוקרים, ולא רק קורלציות כאלה, כמו שתיארתי קודם. בעצם מה שקורה, ילד שיש טלוויזיה ברקע, ילד מועד לפורענות מבחינת שני דברים. אחד, הוא מוסך, זאת אומרת, הוא עסוק עכשיו באיזושהי פעילות, שמסיכה את דעתו ממה שהוא עושה, אוקיי? רגע, אני צריכה פה תיקון שנייה, שכחתי את הדבר השני.
בעיה, אני כותב
כן,
לי.
כן, אוקיי. אז לחזור על זה מההתחלה, כדי שיהיה רצף.
אמרת 1, 2, 3, והדבר הרביעי.
כן, אז בעצם הדבר הרביעי הוא טלוויזיה ברקע, אוקיי? הרבה פעמים טלוויזיה פועלת בבית, חדשות, לא יודעת מה, לא משהו חשוב, ואנחנו רואים מה זה מזיק, הילד לא עכשיו צופה בטלוויזיה, לא שמתי לו טלטאביז, אוקיי? אז זה לא נכון. מחקרים מראים, מחקרים שהם אפילו לא קורלטיביים, כמו שתיארתי קודם, שמראים קשר בין משהו למשהו, אלא מחקרים שנעשים בתנאים של מעבדה, נותנים לילד לעשות איזשהו משהו כשהטלוויזיה פועלת ברקע, ורואים איך זה, מודדים כל מיני דברים, ורואים איך זה משפיע עליו. אז יש שני דברים שבהם זה משפיע עליו. דבר ראשון, ילד שעכשיו משחק משהו, יש גירוי מתחרה ברקע, יש רעש, יש צלילים, תנועות מהירות, הילד באמת נמצא במחקרים שהוא מזיז את הראש שלו הרבה יותר פעמים אל המסך, וזה מפריע לו בתהליכים של החקירה ושל המשחק, שמאוד מאוד קריטיים להתפתחות שלו. הדבר השני שקורה ברגע שיש מסך ברקע, ממש נמצא במחקרים שנעשו תצפיתיים, זאת אומרת שנסיינים מגיעים לבית של מישהו, שמים מצלמה, או נמצאים שם בצד, כאילו מנסים כמה שיותר לא להפריע, ורואים מה קורה. וכשהטלוויזיה פתוחה ברקע, רואים שיש הרבה פחות אינטראקציות בין הילד להורה. אמרתי קודם, בהקשר של התפתחות צפתית, אבל בכלל, בכל דבר, אינטראקציות הן מאוד מאוד חשובות להתפתחות. ברגע שיש טלוויזיה ברקע, יש פחות אינטראקציות, ואפשר לשער שזה עשוי להשפיע. אתה רואה את כל הניסוחים הזהירים שלי. עשוי לשער, זה חשוב, כי אני לא אומרת זה פוגע. אל תפתחו טלוויזיה, אתם עושות נזק. לא, תדעו שזה עשוי להשפיע, קחו את זה בחשבון. אוקיי? בסדר. אז זה בעצם ארבעה דברים שהיה חשוב לי להגיד. אוקיי? מה המסר שזה? אם אנחנו נחזור לאותן המלצות, אל תצפו במסך לפני גיל שנתיים. זה המלצות שהן נורא מלחיצות, ואם הילד אפילו 5 דקות יסתכל, אני יכולה להתמלא באשמה. אז לא, אז צריך להבין מה עומד מאחורי המלצות. ילדים מתחת לגיל שנתיים מתקשים לחבר בין המסך למציאות. ויש כל מיני דרכים לעזור להם לעשות את זה, שזה הקונטקסט. זאת אומרת, הם לא מזיקים כנראה בפני עצמם, אלא בהקשרים הרלוונטיים, שזה שוב התוכן, הצפייה המשותפת, מה אני עושה בזמן שהילד צופה בטלוויזיה, הטלוויזיה ברקע, והדבר הרביעי, תזכיר לי, מחוסרת שעות שנה כאן.
זה היה...
אינטראקטיביות עם המסך.
אינטראקטיביות הראשון.
כן.
בטח.
זהו, ובעיניי זה המתנה הגדולה שהמדע נותן. הניואנסים, הפרטים הקטנים, כי הפרטים הקטנים עוזרים לנו להבין את התופעה, להבין את הילדים שלנו שחיים בתוך העולם הזה, שמפוצץ במסכים, ואי אפשר, אני אחזור לנתונים שמעניין אותי, יש את ההמלצות, נכון? את ההמלצות של ה-AP שאמרתי קודם. אבל המחקרים שבדקו כמה אנשים עומדים בהמלצות, הם די מביכים. נגיד מחקר בצרפת, ראו ש84% מהילדים לא עומדים בהמלצות, מתחת לגיל שנתיים.
וואו.
כן, לא יודעת מה קורה בישראל, אבל...
רגע, 84% מהילדים בצרפת, הילדים שלהם, ההורים שלהם משיבים אותם מול מסכים...
לפחות פעם בשבוע.
וואו.
מתוכם 10% כל יום. ילדים מתחת לגיל שנתיים.
אוי ואבוי.
אוקיי. אז יש המלצות ויש מציאות, וברגע שיש פער כל כך גדול בין המלצות למציאות, אי אפשר להתעלם מזה. זה, אגב, נכון, אני כן אעלה את זה ממש בסוגריים קטנים, זה נכון גם ללינה משותפת, שהרי הארגוני בריאות הם ממליצים נגד לינה של תינוק באותה מיטה, אבל כשמחקרים מסתכלים על זה, זה מאוד מאוד שכיח. וברגע שאתה לא אומר להורים, אתה רק אומר להם אסור, ואז כשהם עושים את זה, הם גם מתמלאים אשמה, וגם הם לא עושים את זה בצורה מושכלת. אני לא שומרת על הכלל הבטיחות, כי אני יודעת שאסור, ועשיתי את זה כי לא הצלחתי לישון בלילה, והילדה לא נרדמה, אז הבאתי אותה איתי למיטה. ואני לא יודעת איך לעשות את זה בצורה בטיחותית, וכנ"ל כאן. אני יודעת שאסור מסכים לפני גיל שנתיים, בפועל אני עושה את זה, וכי ככה, כי החיים, כי הילד עכשיו בכה, כי אני חייבת לטפל בעוד ילד, לא יודעת. יש מיליון סיבות שבגללם זה קורה, והנתונים מראים שמאוד מאוד קשה לשמור על ההמלצות האלה. אז מה אני עושה בבור הזה שנוצר בין ההמלצות למציאות? ובעיניי מה שנכנס בבור הזה זה כל הדברים שאמרתי. שהם באמת תולים מהמחקר, הניואנסים, ההבנה של התהליך, ההבנה של הגורמים שעשויים להשפיע, ואז ברגע שאני לוקחת את כל אלה בחשבון, אני יכולה לקבל החלטות בצורה מושכלת, ועם הרבה הרבה פחות אשמה.
וואו, וואו, אני חושב שזה ממש, המשפטים האחרונים, אני חושב שזה ממש, כל התורה על רגל אחת, יש פה משהו מאוד מאוד משמעותי, להורים בכלל, בתוך כל המרחב הזה של, אני לא עושה את מה שאני צריך לעשות, קודם כל רגע בוא נבדוק מה באמת עומד מאחורי כל המלצה, כל הדרכה, כל, כאילו בוא נראה את הפרטים ונסתכל בהם, ואז יכול להיות שאתה לא עושה את ההמלצות, אבל באמת אתה הורה נהדר, כי אתה יושב איתו ביחד, ואתה גם, אין לך טלוויזיה דלוקה בריקה, ואתה אומר, רגע, בכלל הכל בסדר, אז אין לנו תלונות עליך, זה לא מדובר עליך, פתאום אתה מגלה שהכל טוב, ולפעמים אתה גם, שוב, כמו שאמרת, הרבה פעמים באילוצים, שאתה אומר, רגע, יש עכשיו נסיעה, ולא יודע מה לעשות, אוקיי, מעולה, אז אתה יכול להביא מסך שהוא יותר אינטראקטיבי, לדאוג שיש תיווך, אולי אפילו אח גדול, במקרים שיש, שישב ביחד, איזושהי צפייה משותפת, זה דבר שמאוד עוזר. אני חושב שהכלים האלה הם מדהימים. עוד משהו לסיום, מור, שאת רוצה להגיד לנו, שתף אותנו, אנחנו...
אני אגיד, מכל הדברים שאמרת, אני חושבת שאחד הדברים שהמדע נתן לי, ומה המדע נתנה לי, כי לא התחלתי ככה את המסע ההורי שלי, זה גמישות. גמישות, כי ברגע שאני באה נוקשה, זה אסור לעשות וזה מותר לעשות, ואם אני אעשה אימוני שינה, אז הילדה שלי תיפגע ואוי ואבוי. להבין שיש מרחב, וברגע שיש לי את הידע, אני מקבלת מרחב פעולה, שאפשר לעשות המון דברים והמון פיין טיונינג, כמו שאמרתי לך קודם על ה-common sense media, שאני שוב ממליצה על זה, על האתר הזה מאוד. אני יכולה להיכנס לפרטים ולראות, ולבחור לפי העדפות שלי. אם לי לא אכפת עכשיו לא יודעת, שהבחור מתחתן עם אנה או אלזה, אני לא יודעת, באותו יום, אז בסדר, אז אני אראה, אבל אם לי מאוד מאוד חשוב העניין המגדרי, שאהבה היא לא משהו שקורה ככה בשנייה, לא יודעת, משהו כזה, אז אני אבחר. אז יש פה המון המון, הידע מביא אפשרויות, טווח אפשרויות מאוד גדול, ובעיניי זה הדבר הכי נחוץ להורים. אפשרויות, אבל כזה freedom within limits, שזה משפט של מונטסורי. זאת אומרת, מדהים. יש לי חופש, אבל בתוך איזושהי גבולות ידע, זה לא כזה, זה חופש מוחלט, כי ככה הולכים לאיבוד.
מצוין.
זה מה שרציתי להגיד לסיום.
וואו, מור, דבר ראשון, אני מודה לך מאוד, זה מדהים, ובכלל כל העשייה שלך ושלכם, ובכלל הצוות בהמה מדע, זה שליחות מטורפת. אני חושב שאם אתם עדיין לא שם, אני גם אומר לצופים שלנו, אנחנו עושים קישור למטה, תחפשו מה מדע, עוד בוססת מדע, בפייסבוק, 42,000 פורים כבר שם, אז תיכנסו, תראו, תצפו, תלמדו, ובעיקר איזשהו מסר מרגיע, הכל בסדר, בוא נלמד, בוא נתבונן, איזושהי גם סקרנות חומלת קצת בתוך כל הנתונים האלה, יש גם הרבה חמלה ונחת וגמישות, אז אני חושב שזה יכול לתרום לכולנו. אני מודה לך מאוד מור, אנחנו מסיימים כאן עוד פרק של המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אני תיסר, סמנכ"ל לוקחים אחריות, ואם הפרק הזה יכול לעשות טוב לעוד הורי אחד, איש חינוך, מישהו שאתם מכירים, תשלחו לו שיהנה מזה, ונתראה, נשתמע בפרק הבא.